אנחנו מתחילים פרק שמיני בבבא בתרא, דף קח עמוד א', ואנחנו כדי להבין את הפרק הזה בעצם נצטרך להכיר את הפסוקים. בואו נפתח את החומש, אין מופע פתוח. חומש במדבר, פרשת פנחס, פרשת פנחס. בכל הסוגיה של ירושה אנחנו בעצם לומדים מבנות צלופחד. פרשת פנחס, בנות צלופחד באו בטענה, ואז הקדוש ברוך הוא מגדיר לנו איך עובר את הירושה. אז הפסוק בעצם נותן לנו את סדר העדיפויות. במדבר חפזיין ח', כן? במדבר סוף פרשת פנחס, ברבי בפנחס. כמנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, ועברת את נחלת אביהן להם, ובני ישראל תדבר למור. ופה מתחיל בעצם כל הדינים של איך מחלקים ירושה. איש כי ימות ובן אין לו, דווקא כשאין לו בן, אז ועברתם נחלתו לביתו. ואם אין לו בת, ונתתם נחלתו לאחיו. אז פשט הפסוקים הוא שקודם בן, אז בת, אז אחים, ואם אין לו אחים, ונתתם נחלתו לאחי אביו. כן, אז הולך למעלה לאבא, לאחים של האבא, ואם אין אחים לאביו, ונתתם נחלתו לשירו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. קרוב, קרוב, קודם. זה מה שכתוב בפרשה. הגמרא דורשת שהפרשה לא כתובה כסדר, שההגדרה בעצם של ירושה זה הפסוק בסוף הפרשה. אל תקרא את הפרשה כמו שאנחנו קראנו כסדר, בן, בת, אחים, אחי אביו, שער, אלא לא, נתתם נחלתו לשירו הקרוב אליו, זה ההגדרה של איך שמעבירים ירושה. עכשיו בואו נתחיל מהמשנה וניכנס לגמרא. זה לא גמרא קשה, אבל הקושי פה יהיה להגדיר את הפסוקים. משנה. יש לכם חבר'ה? משנה. יש נוחלים, יש קרובי משפחה שהם יורשים את האדם שהם נפטר, ומנחילים, וכשהם נפטרים גם הוא יורש אותם. יש קרובי משפחה שהם נוחלים, הם יורשים את הקרוב שנפטר ולא מנחילים, אבל כשהם מתים הוא לא יורש אותם. נראה, המשנה תגדיר. את כל זה המשנה תגדיר. ואז יש קרובי משפחה מנחילים שהם נותנים לקרוב משפחה לרש אותם ולא נוחלים, אבל הם לא יורשים אותו. ויש קרובי משפחה שהם לא נוחלים ולא מנחילים. יש קרובי משפחה נכון, לא יורשים ולא מורישים. ואילו נוחלים ומנחילים? הקרובי משפחה שגם יורשים וגם מורישים, האב את הבנים והבנים את האב. כל אחד יורש אחד את השני ומוריש אחד לשני.
זה אוטומטי.
כן.
אלא אם כן יש משהו אחר שהוא לא רוצה לתת את זה.
אנחנו מדברים על אוטומטי. בן אדם מת, מה קורה? האב יורש את הבנים, נוחל את הבנים, הוא יורש אותם כשהם מתים, והם יורשים אותו כשהוא מת. והבנים יורשים את האב כשהוא מת, ומורישים לו כשהם מתים. והאחים מן האב, אז זה הדגש פה. אם לבן אדם, ליעקב יש ארבע נשים, אבל יש אבא אחד, אז כל השבטים יורשים אחד את השני, כי הם אחים מן האב. אז כל אלה אב מול בנים, ואחים מן האב, נוחלים, אחד את השני הם יורשים, ומנחילים, ומורישים אחד לשני. עכשיו אנחנו נאמר אנשים שהם יורשים את השני, אבל לא מורישים לו. האיש את אמו, הוא יורש אותה, אבל היא לא יורשת אותו. האמא לא יורשת את הבן. והאיש את אשתו, הוא יורש את אשתו, היא לא יורשת אותו. עכשיו פה הכוונה היא לא שהיא לא יורשת בכלל, אלא שהיא לא בסדרת עדיפויות לירש. יש אחרים שקודמים לה. ובני אחיות, לבנם יש אחות, לאחות יש ילדים, אז כל אלה הם נוחלים ולא מנחילים, הם יורשים ולא מורישים. האישה, עכשיו אנחנו נאמר לאנשים שהם מורישים אבל לא יורשים. האישה את בניה. אמרנו, כמו שהבן יורש את אמו, אז זה בעצם אותו דין. האישה מורישה לבן, אבל היא לא יורשת אותו. והאישה מורישה את בעלה, היא מנחילה, היא מורישה את בעלה, ולא יורשת אותו. ואחי האם, כן? אז הם, האחים של האמא, מאחר ולאמא אין ירושה, אז כל שכן של האחים שלה, הם לא יכולים לירש את הילדים, אבל הם האחים שלה, אז הם מורישים לה, נכון? השבטים, לו אין להם ילדים, הירושה שלהם עוברת לדינה, ואז לילדים של דינה, ואחרי הם מנחילים ולא נוחלים. חבר'ה, חגי, ברור? זו השאלה, פחות או יותר.
צריך להבין רק למה,
פשוט. בסדר, זה גזרות הכתוב.
יש מי שנוחל ומנחיל, יש מי ש... נוחל ולא מנחיל, ויש מי מנחיל ולא נוחל.
כן. בינתיים. אז כל אלה מנחילים ולא נוחלים, ומי זה שלא נוחל ולא מנחיל, שאין קשר ירושתי ביניהם, זה האחים מן האם, לא נוחלים ולא מנחילים. ירושה זה דווקא דרך האבא. מה שהגמרא תקרא, שמשפחת האב קרויה משפחה. משפחת האם לא קרויה משפחה. אוקיי? אנחנו יחד, בואו נסכם את המשנה.
נוחלים, ועל פי זה גם שמונים את העם, נכון?
אוקיי? אז בואו נסכם את המשנה. אמרנו שאב ובנים ואחים מהאב יורשים אחד את השני ומורישים אחד לשני. הבן יורש את אמא שלו, אבל אמא לא יורשת את הבן. האיש יורש את אשתו, והיא לא יורשת אותו. ואותו דבר בני החיות. אחי האם מנחילים, בן אדם יכול לירש את הדוד שלו מהאימא, אבל הדוד מאימא לא יירש אותו, כי הרי האימא לא ירשה אותו, אז גם לא ילך לאחים שלה.
היא יכולה להוריש אותו, אבל היא לא יכולה לרשת.
והאחים מהאם לא יורשים ולא מורישים. עד פה אנחנו יחד? אוקיי.
האדם יש לו אחים מהאימא שלו, הם לא יורשים ולא מורישים.
כן.
את מזמינים אותם לסיבות.
תראה, הכוונה היא שיש קרובים אחרים שהם יותר קרובים, אבל יש קשר משפחתי, יכול להיות מציאות שאין קרבה יותר גדולה מהם, ואז הם כן ירשו. אנחנו נראה.
במצב של דוחה, כאילו,
כן. נראה, כן.
יגיע תורם, אבל
כשהמשנה אומרת לא נוחלים ולא מנחילים, הכוונה היא הם רחוקים, הם לא נוחלים ומנחילים כמו אחים, כן? דיברנו פה על בני האחיות, לא דיברנו על האחיות. נכון, נגיע, נגיע. אתה צודק.
לא נוחלים ומנחילים.
כן.
למי מנחילים?
האמא מנחילה לבן שלה, אבל היא לא נוחלת אותו. היא לא יורשת אותו.
מה שקרה בסוף הרי, שבנות צלופחד...
בוא נחכה, נגיע לזה. הגמרא תדון בזה. עכשיו, מה שואלת? המשנה פתחה באב שיורש את בנו, והבן יורש את האב. אבל מה המקרה הראשון במשנה? שאב יורש את בנו. שואלת המשנה, הגמרא, מה, התחלנו פרק עם מקרה טרגי כזה שאבא היא בן בן? או, מה ישנה דקטני האב את הבנים ברישה? ליתני הבנים את האב ברישה. ויש לי שתי סיבות לעשות זה. או, חדה, דעתכו לי בפורנות הלא מתחילינן. למה להתחיל את הפרק במקרה טרגי שאבא מת לחיי הילדים? ועוד, כדכתיב, הרי הפסוק מתאר את זה. איש כי ימות ובן אין לו, אז יש לך את הסיבוכים בנחלה. אבל מה המקרה הקלאסי? שהבן יורש את האבא שלו. ותנא, אז למה התנא באמת פתח במקרה הזה? עונה הגמרא, איידי דעתיה למדרשה, חביב עלי. מאחר ואת הדין הזה הוא למד מדרשה, אז התנא אהב את הדברים שהוא למד מדרשה.
אבל הבן זה כאילו החידוש, אפשר לפתוח להם פה את החידוש.
ומה היא דרשה? אז מה באמת הדרשה פה? דתניא. כתוב בפסוק שאירות, תסתכלו, יש לכם את החומשים פתוחים. אם אין אחים לאביו, ונתתם נחלתו לשאירו. אז הגמרא מבינה, מה זה שאירו? זה האב. מלמד שהאב קודם להכין. עכשיו, זה לא סדר הפסוקים. הרי הפסוקים אומרים, אם אין לו בן, לבת. אם אין לו בת, לאחים. אם אין אחים, לאחי האב. אם אין אחים לאב, אז תיתנו לשר. הגמרא עכשיו אומרת, לא, האב הוא הראשון. בואו נראה את הרשב"ם פה. מלמד שהאב של מת קודם לאחיו של מת. כגון, שאם מת ראובן בלא בנים, כן, אז הראשון נירש זה הבנים. אבל אם אין בנים, אז יעקב יורשו, ולא שמעון אחיו יורשו, כן? אחרי הבנים, הראשון זה האבא, כן? ולקמי מפרש ואזיל, אנחנו עוד נגיע לסוגיות שהגמרא אומרת, רגע, איך כל זה יוצא מהפסוקים? איך למדים אנו מכאן שקודם להכין ולא לבנים ובנות של מת? ולכמן פחינן והיקראי לאו הכי כתיבי, זה בכלל לא מה שכתוב בפסוקים, כמו שראינו. הפסוקים נותנים לנו סדר אחר של ירושה. ומשני יקראי שלא כסדרן כתיבי. הגמרא תאמר, הפסוקים הם באמת לא כתובים כסדר, ואנחנו ראינו את זה. הפסוקים נותנים לנו סדר ירושה על פניו. הרי התורה אומרת, אם אין לו אז זה יורש, אם אין לו אז זה יורש. לכאורה זה הכי ברור שיכול להיות. והדרשה שלנו זה שהסדר ירושה לא כמו הפסוקים. דמי דכתיב הקרוב אליו, דמשמע הקרוב קרום קודם, הגמרא תדרוש שסוף הפרשה, ונתתם נחלתו לשארו הקרוב אליו, מגדיר לנו את סדר הירושה. הוא מגדיר לנו שהקרוב קרוב קודם, עתה לגלויי על סדר נחלות, דשלא כסדרן כתיבי, אלא הקרוב קרוב תקדים לירש, וכן תסדר אותן. עכשיו מה הסדר? הרשב"ם פה כבר מגלה לנו את מסקנת הסוגיה, כן? איש כי ימות ובן אין לו, כן? זה הפסוק ח' ועברתם נחלתו לביתו, ואם אין לו בת, ונתתם נחלתו, לא כמו שכתוב בפסוק לאחיו, אלא אנחנו מדלגים לשארו הקרוב, ואחר כך ונתתם לאחיו, כלומר, שאם אין לו שאר, הוא נתתם נחלתו לאחיו. ואם אין לו אחים, הוא נתתם נחלתו לאחי אביו. ואם אין אחים לאביו, הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. כן? אז הגמרא תעשה את ההיפוך הזה בהמשך. הרשב"ם כבר מגלה לנו, זה למה שהיה לי כל כך חשוב שנלמד היום. הגמרא תאמר את זה, רגע. הגמרא תאמר שלשארו הקרוב אליו זה הגדרה. תסתכל אתה בפסוק ותענה אתה. אתה אפילו לא צריך את הגמרא. הלאה. לא עכשיו, אז חזרה לברייתא. לא, הפסוק על פניו לא מסתדר. כי אם אנחנו לומדים שהונתתם נחלתו לשארו הקרוב אליו, הכוונה היא זה לאביו, שאר זה הקרוב אליו, זה לאביו, אז איך אתה יכול לשים את האבא אחרי האבא? זה לא מסתדר בפסוקים. אז אנחנו אומרים, זה מגדיר כבר את כל הפסוקים. חזרה לברייתא, אמרנו. למה התנא פתח במקרה שהאבא יורש את הבן? כי זה דרשה, ועכשיו אנחנו מבינים שזה לא סתם דרשה. זה דרשה חזקה מאוד, זה הופך את סדר הכתובים. הפסוק הרי נותן לי סדר, והדרשה הזו הופכת לי את הסדר, נכון? אז זה היה חביב לו, אז הוא רוצה להקדים בזה. כן? דתניא שאירו זה האב. מלמד שהאב קודם להכין. יכול יהי קודם לבן, אם אתה אומר שהפסוק הזה שאירו, אתה מקדים אותו, אז אולי תקדים אותו להכל, אולי אבא יהיה הראשון שירש את הבן. תלמוד לומר, הקרוב, קרוב קרוב קודם. אז ממילא הבן קודם לאבא, אחרי הבן בא אבא. עכשיו, ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח? למה אתה אומר, קרוב קרוב קודם, אז אני אכניס את האבא אחרי הבן, אבל אתה מדלג את האח שכתוב לפני האבא בפסוק. מרבה ענית הבן, שכן קם תחת אביו ליעדה, אם האבא קנה שפחה כנענית. סליחה, אם האבא קנה אמה עברייה, אז יש לו מצווה לישא אותה. הכסף שהוא קנה אותה היה ילדה, בת שבע. אבא שלה ראה שהוא חולה, שהמשפחה מדרדרת מבחינה כלכלית. פחד שהוא ימות והיא תצא לזנות. מה יקרה איתה? מי יכיל אותה? אולי מישהו לא טוב ייקח אותה? הלך וחיפש לה פתרון, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. אמר, בסדר, יש לי שכן שהוא בן אדם טוב, טוב לב. אני אמכור אותה אליו, שהיא תעבוד בבית שלו. לא יש בן בן 14, הוא יראה את הבת שלי בת 7, אולי תמצא חן בעיניו, אולי הוא ירצה את חתנתה, אולי הבן שלו, ואז היא תהיה במשפחה טובה, במצב כלכלי טוב, והיא לא תצא לזנות. לברוד נידה, יש לה עבודה איפה שהם מטפלים בה, נותנים לה לאכול, שומרים עליה. הלך האבא, מכר את הבת שלו, למה העברייה. הילדה הזו מקבלת את הכרית הכי טובה, מקבלת את כל האוכל הטוב שהם אוכלים, כל השירותים מקבלת, ועוד יש מצווה לאדון לישא אותה. האדון אומר, שמי, אני בן 45, עד בת 7, לא מתאים לי, אבל יש לי בן, הבן בן 14. אומרת התורה, אם האבא היה רוצה להתחתן איתה, הוא לא היה צריך לתת לה קידושין מחדש. הוא היה אומר לה, הרי את מיועדת לי, בכסף שקניתי אותה. התורה רצתה להכניס אותו למוד, לצורת חשיבה שהיא כבר חצי נשואה לו. אז התורה אמרה, הכסף שקנית זה כבר כסף קידושין. אתה אפילו לא צריך לתת לה טבעת, הרי את מיועדת לי בכסף. והבן קם תחת אביו. הבן הרי... הוא, יש לו גם מצווה לישא את האמה העברייה, ואם הוא רוצה לישא אותה, הוא גם לא צריך לתת לה כסף קידושין. הוא גם אומר, הרי את מיועדת בכסף שאבא קנה אותך. כן? אז רואים שהבן הוא המשך של האבא. הוא קם תחת אביו לייעוד. כן? ולשדה אחוזה, יש דין בתורה. אם לבן אדם יש שדה אחוזה, והוא מקדיש את זה, כן? הוא מוכר את זה, עכשיו, הוא הקדיש את השדה, הגזבר נותן לו אפשרות לפדות את זה. הוא לא פודה את זה. אם הוא לא פודה את זה, והגזבר מוכר את זה לאיש אחר, אומרת התורה, והיה השדה בצאתו ביובל כשדה אחרם. השדה הזה נהפך להיות של הקדש. ביובל זה חוזר להקדש. אבל זה מתי כשנמכר השדה לאיש אחר. אנחנו דורשים, דווקא אם הגזבר מכר את זה לאיש אחר, אחרי שהבעלים לא פדו את זה, הוא מכר את זה לאיש אחר. מה יהיה אם הבן קנה את זה? אז ביובל זה חוזר למשפחה. לאיש אחר ולא לבן. אז אנחנו רואים בשני הדינים האלה, בדין של ייעוד ובדין של שדה אחוזה, שהבן קם במקום אבא שלו. הוא נחשב כהמשך של אבא שלו. הוא לא נחשב כאיש אחר. אז ממילא אומרת הגמרא, כשאני הייתי צריך להגדיר מי הוא הכי קרוב לאבא, אנחנו אומרים, הבן, האבא הוא הכי קרוב לבן, כן? איך אני יודע שהבן קודם לאבא, והאחים לא קודמים? כי הבן הרי נחשב המשך של האבא, אז זה טבעי שהוא יקדום. אבל האחים, הם, אני לא ארבה אותם, אני צריך להרבות אחד מהם. הפסוק מלמד לי שיש מישהו שיותר קרוב מאבא, מי? או הבן או האח. אני אומר, הבן הרי קם במקום אבא שלו, הוא נחשב המשך של אבא שלו, הוא נחשב אותו גוף לגבי דין ייעוד ולגבי דין שדה אחוזה. כן, עכשיו הבנו שני הדינים האלה. אומרת הגמרא, מרבה אני את הבן שכן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה. שואלת הגמרא, עד רבה, מרבה אני את האח שכן קם תחת אביו ליבום, תחת אחיו ליבום. לאח יש מצווה שהתורה אומרת שהוא יקום מתחת אחיו, שהוא יעשה ייבום. אומרת הגמרא, רגע, כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן? זה ההוכחה שהבן הוא במקום האבא שלו, כי הרי כשיש בן, לא צריך דאח לקום במקום האבא, זאת אומרת, הבן הוא במקום האבא. המקום שיש בן, אין ייבום. ופה אנחנו נמשיך בעזרת שמחר. אז אנחנו בעצם, מה אמרנו פה? התורה נותנת סדר, זה שכתוב קרוב קרוב מלמד לי שהאבא קודם לאחים, שאלנו למה אבא לא קודם לבן, אמרנו כי מבחינה הגיונית הבן הוא המשך של האבא, בדין ייעוד, בדין שדה אחוזה. שאלנו הרי האח הוא הכי קרוב לאיש, יותר מהבן שלו, שהרי יש לו דין ייבום, אמרנו לא, כשיש בנים אין ייבום, זאת אומרת הבן קודם. השלב הבא, הגמרא תאמר, תמה דאיקה היא פירחה, כל הסיבה שאתה לא מקבל את הדרשה הזו, זה כי יש לך את הפירחה הזו. הלאה ואחי, הווה מן האח עדיף. לולא הפרחה הזו היית חושב שבאמת האח יותר חשוב מהבן? תיפוק לי, בוא נקרא עוד שורה אחת. דהך עתרתי, דהך חדה. הרי לכאורה יש לנו שני סיבות לסבור שהבן קם תחת אביו. כי על הבן, הך עתרתי, לבן יש שתי דינים שהוא קם במקום אביו. דין שדה אחוזה ודין ייעוד. ואצל האח יש רק דין אחד, איפה שהוא קם במקום אחיו. עונה הגמרא, שדה אחוזה גופה, מהייתיימו הוא דיקה קיימה לי. מהייתיימו. סליחה. אנחנו בעזרת שם פה נמשיך. השדה אחוזה לא נחשב טעם אחר. הוא בעצם אותו היגיון. אנחנו נמשיך פה בעזרת שם מחר. בסדר? חבר'ה, אולי תחזרו דקה. אני צריך לראות, תחזרו דקה על מה שעשינו, כי מחר זה המשך סוגיה הזאת. וזה בעצם היסוד. תכירו את הפסוקים האלה, זה היסוד של הפרק שלנו. זה פרק שמפורסם שהוא קשה, אבל אנחנו נלמד אותו עם הפסוקים, בעזרת השם זה לא יהיה קשה. כבר עשינו פרקים אחרים שאמרו שהיו קשים ולא הרגשנו את זה. אז בעזרת השם גם את הפרק הזה. אבל צריך להיות מרוכזים.